הפסקנו בנושא של מפסיקים בנוגע לפאה. יש דין בפאה, הלכה יסודית, והמסכת הקדישה פרק שלם לנושא של מפסיקים לפאה. דהיינו שאם יש לך שדה אחת ואתה משאיר פאה בשדה, יצאת ידי חובה, ועניים יבואו ויאספו את הפירות שהוא השאיר בתור פאה. אבל אם יש שתי שדות, אז כל שדה מחייב את פאה בפני עצמו. מה יהיה אם יש לו שדה אחת, אבל יש מפסיק באמצע השדה? ויש לנו כאן כמה דוגמאות שונות של מפסיקים לפאה. דבר שבעצם חותך את השדה לשתיים, ומהווה שתי שדות, כאשר כל שדה מחייבת בפאה בפני עצמו. למשל, יש דוגמה כאן של, לפי רבי מאיר לפחות, ועל זה יש סוגיה במסכת מנחות דף עין א', של הקוצר לשחס. כלומר, שהוא קצר באמצע השדה, חלק מהשדה לשם מאכל בהמה, כאשר התבואה לא הגיעה לגידולה, אלא לשליש מגידולה, והוא קצר. זה לפי רבי מאיר, ושיטת רבי מאיר צריכה עיון, לא בשבילנו היום. אבל חכמים אומרים, אינו מפסיק, לא מספיק שהוא קוצר לשם שחס, כי עדיין הוא נהנה מהשדה, אמנם בצורה קצת שונה, אבל יש המשכיות אחת של קצירת השדה, רק שחלק מהשדה הוא קוצר לפני שהוא הגיע לגידולה. אלא אם כן חרש. דהיינו שלפי חכמים, מתי יש הפסק באמצע השדה, מפסיקים לפאה, היינו אם הוא חרש את השדה. כותב רש"י, ופה אני, אם אתם רוצים לראות את זה בפנים, זה בצד ימין למטה, בספר מקדש דוד על זרועים, בעמוד 474, דים חורש מפסיק משום דהבי סטי ניר. עכשיו תשימו לב רבו ישראל, במפסיקים לפאה יש לנו שני קטגוריות, שני סוגים של מפסיקים שהם מאוד דומים זה לזה, אבל יש להבדיל ביניהם. אחד נקרא שדה ניר, והשני נקרא שדה בור. מה ההבדיל ביניהם? בשני המקרים הוא לא זורע, הוא משאיר את הקרקע בלי זריע. ולשמה הוא עושה שיגעון כזה? הרי הוא רוצה להרוויח לתועלת ולשווק את התבואה. אלא מדי פעם לפעם הקרקע, האדמה, צריכה לחזור לאיתנה, לחיזוקה. ואם הוא זורע כל שנה, שנה אחרי שנה, נמצא שהוא מפקיע, הוא כאילו מסיר מן הקרקע את הכוח לגידולה. אז צריך לתת לקרקע קצת חופש, כמו שבן אדם צריך להינפש, אז גם הקרקע צריכה נופש מסוים. אז זה לטובת השדה. אבל כיוון שבתוך השדה יש לו שדה אחת ארוכה, אבל באמצע השדה הוא לוקח חתיכה באותה שנה והוא משאיר אותה ניר או שדה בור, כפי שנסביר את ההבדל ביניהם, אז כיוון שאין כאן זריעה מתמשכת, וכמובן כתוצאה מכך אין כאן גידול הפירות, אז באמצע השדה יש לו כאילו חתיכת קרח, כמו יש לבן אדם בראש שלו איזה פס של קרחוס בלי שערות, אז גם כאן יש לו קרח באמצע השדה משום שהוא לא זרע את אותו חלק, וזה מפסיק את השדה ומחלק אותה לשתיים, כאשר יהיה חייב בפאה בכל חלק מהשדה. חלק מצד, בוא נגיד, מזרח של השדה ניר, וחלק מצד מערב של שדה הניר, ושדה הניר באמצע. מה ההבדל בין ניר לבין שדה בור? בשדה ניר who osech havisha bakarka v'lo zoreh. Ma toelet kan lasot tachish havisha v'ofech takarka. Ela pshatu kshehu chogesh et hakarka, ze mo'il ma'od l'tovat hakarka, l'toelet hakarka, mishum shal yidei kach kshagshamim yodim min hashamayim, hem nechnasim v'chodrim pnima derech hacharisha. Harisha kilu potachet et hakarka b'tzura kazot, shachshav yesh toelet gdola bagshamim b'meshach ota shana, shumashir et hakarka b'matzav shal nir. מה זה סטייבור? סטייבור זה בעצם אותו הדבר, הרעיון הוא זהה, אלא שבסטייבור אי אפשר לזהות את ה... זה לא, בוא נגיד, אין פה הפגנה, או אין פה הקר שהוא עשה את החרישה הזו, כי הוא לא חרש, לא היה לו את הזמן או את הכסף להשקיע בחרישה, אז הוא השאיר את הקרקע במצב של בור, דהיינו פתוח בלי חרישה. אמנם זה לא תועלת גדולה לקרקע, אבל זה גם מועיל לקרקע בזה שהקרקע היא במצב של נופש ואינה מוציאת פירותיה למשך חצי שנה או שנה. זה נקרא סטי בור. אז רש"י אומר שכשכתוב בברייתא שחכמים אומרים שאם הוא חרש את הקרקע אז החרישה הזאת יוצרת מפסיק ומפסיקה את השדה לשתיים, אומר רש"י שמדובר בשדה ניר וקושר, כך מקשה מקדש טוב. אם כן, אם לא חרש יפסיק משום שדה בור. כלומר, למה אנחנו צריכים להוסיף סטי ניר, דהיינו שהוא חרש את הקרקע, על מנת כדי לקבוע שיש כאן מפסיק, אפילו בלב הכי.
גם כן מפסיק.
אז למה אתה צריך להוסיף את החרישה כאן? מה נתחדש פה בסטי ניר? הרי אפילו סטי בור מפסיק. אז אם כן, אז... הוא כאילו שואל את עצמו שאלה והוא עונה עליה בלי לשאול אותה. הרי אולי יש שני שיעורים שונים, הרי השיעור, דהיינו הרוחב של השדה לגבי שדה בור, אולי הוא שונה משדה ניר. הוא אומר לא נכון, כי שדה בור שיעורו להפסק, למפסיקים, שווה, יש לו אותו שיעור של שדה ניר, גימול תלונים של פסיח, זה בעצם שתי אמות. אז רוחב של שתי אמות זה מספיק כדי לקבוע גם שתי בור וגם שתי ניר. אז למה אתה צריך את החרישה של, והקטגוריה של שתי ניר אם יש לה כבר מפסיק של שתי בור? Okay. ונראה, הוא רוצה לחדש, שתי בור אין זה מקום שאין שם זרועים, אלא כל שהובירה ולא זורה, אבל כאן הרי לא הובירה. כלומר, בדרך כלל הוא זורע בשדה הזאת. כלומר, המצב הבריאותי במרכאות כפולות הם מצב מעולה מבחינת הקרקע, אילולא כך שהביילים החליטו לעשות בור ולהשאיר את הקרקע בלי זריע, הוא בעצם היה יכול לעשות זריע. בנוגע לניר, אני לא צריך את כל הפלפולים האלו. עצם העובדה שהוא חרש את הקרקע, ובלי לזרוע כהמשך או לאחר החרישה, זה גופה קובע את השדה ניר כמפסיק. מה שאין כן בנוגע לשדה בור, כאן זה מסובך יותר, כי כאן, אין כאן הקר, אני לא יכול לראות עם העין שלי שהוא בעצם השאיר את זה, ולשם מה הוא עשה זאת, אולי סתם הוא לא הגיע לי לחרישה וזריעה, לא היה לו מספיק זמן או משהו, מי אומר לך שהוא עשה את הדבר הזה, השבי אל תעשה, הפסימיות, בכוונה תחילה? אומר, המקדש דוד, הקובע הוא, האם יש כאן שדה בור או אין כאן שדה בור, זה הכל תלוי בשאלה אחרת. האם השדה היא ראויה לזריעה. אם היא ראויה לזריעה והוא לא זרע אותה, זה גוף הקובע שתי בור. עוד פעם, בנוגע לשתי ניר, באופן אבסולוטי, באופן מוחלט, הוא נחשב כמפסיק, משום שעצם הדבר שהוא חרש את הקרקע ולא זרע אותה לאחר החרישה, זה גוף מוכיח ומוכר לנו שהיא שתי ניר, ויש לך עוד שם שתי ניר כדי להפסיק בפה. דין של שתי ניר. מה שאין כי בשתי בור שהוא לא חרש אותה, אז איך אנחנו יודעים, איך אנחנו קובעים שבאמת זה שתי בור? מהו התנאי שעל פי קיום התנאי הזה קבענו פה שם שתי ניר, שתי בור, סליחה, כדי להפסיק? אז הוא אומר, משום שהקרקע היא ראויה לזריעה, ואם היא ראויה לזריעה ושאר השדה הוא זרע אותה, אין שום טעם ואין שום סיבה למה שהוא לא זרע כאן. אז בחי גבנה, כיוון שהיא ראויה לזריעה והוא לא זרע אותה, אז נחשב לשתי בור. נפקא מינה, בואו נראה את המשך. הוא כותב ככה: הנה הברייתא קובעת שמתוך הרשימה של מפסיקים לפאר יש גם נחל. נחל זה כמו נהר. אז אם יש נהר באמצע, וכמובן אי אפשר לחרוש ולזרוע באותו חלק, אז הנחל, אם יש שיעור של נחל, הוא מפסיק בין שתי השדות, שני חלקי השדה. אז יש כאן מחלוקת בין הרשב"א משנץ והרשב"ם איך להבין את הנחל. הרשב"א משנץ הבין כפשטותו שנחל זה נהר, תהיינו שיש מים שזורמים שם, שעוברים שם. אבל הרשב"ם בבבא בסרא דף נ"ה פירש שהוא נחל איתן. מה זה נחל איתן? קרקע מלאה צרורות ואבנים שאינה ראויה לזריעה. אז אם כן, נשאל את השאלה, אם זה הפשט של נחל, נחל איסון, שאי אפשר לזרוע בה, הקרקע היא מלאה עם צורות וכדומה, אז למה רשב"א משנץ סירב לפרש כמו הרשב"ם? ואם תאמר, אולי רשב"א משנץ הבין שבפשטוס, מילולית, הפירוש של המילה נחל הוא נהר? לא. הרשב"א משנץ עצמו דוחה את הרשב"ם מכוח קושיה. מהי הקושיה? הרשב"א הקשה על פירוש זה, דאם כן, הוי שתי בור. כלומר, יש לנו כבר את הסוג הזה של מפסיקים לפאר, שנקרא שתי בור, שדה שלא זורעים אותה. אז אם כן, לשם מה אתה מוסיף עוד מפסיק שנקרא נחל? אם נחל, הכוונה היא נחל איסון, ויש פה אבנים וצרורות עד כדי כך שהשדה הזאת אינה ראויה לזריעה, אז ממילא זה נהפך להיות במציאות שתי בור. כי מה זה שתי בור? שדה בלי זריעה. אז אם השדה הזאת היא לא ראויה לזריעה, לשם מה אתה מוסיף נחל? אומר המקדש דוד לתרץ את הקושה הזאת של הרשב"א משנץ נגד הרשב"ם, ששתי בור הוא באמת שונה בחלוטין מנחל. למה? כי מה זה שתי בור? שתי בור היא שדה הראויה לזריעה, וכל אחד חוץ מהעיקר הזה, חוץ מהביילים האלו, היה זורע בדבר הזה. אבל הוא החליט בהחלטה תחילה שהוא רוצה להשאיר את הקרקע בלי זריעה, לטובת הקרקע, לתועלת הקרקע, כדי להחזיר את כוחה של הקרקע. או, מה שאין כן, נחל, אם נפרש את המפסיק של נחל כפי שפרשו הרשב"ם, דהיינו, נחל איסון שאינה ראויה לזריעה, כאן יש חידוש עוצום. יש כאן סוג בפני עצמו של מפסיק. עוד פעם, אני אומר שהרשב"א משנץ לא קיבל את התפיסה הזאת, אבל בואו נבין את נתבונן בשיטת הרשב"ם. שניהם הם בעלי התוספות. הרשב"ם מבין שיש סוג חדש של מפסיק שנקרא נחל, ולא כמו הרש משן שנחל זה נהר אשר בו זורם המים, זורמים המים, אלא נחל הוא מקום שאי אפשר לזרוע בו משום שהוא לא ראוי לזריע מחוות הצרורות וכולי והאבנים שלהם. זה לא דומה לסטייבור. סטייבור זה פונקפקד, זה ההפך. בסטייבור מדובר על שדה שהיא ראויה לזריע, אלא ביילים החליטו שלא לזרוע בה, החלטה מאוד מיוחדת או סובייקטיבית אינדיבידואלית של הביילים. הם עשו חשבון שלפי חשבון שלהם כדאי ומשתלם להם להשאיר את הקרקע הזאת שהיא ראויה לזריע בלי זריע, לפי החשבון שלהם. הם בקיאים בחוכמת האגריקולצ'ר, כן? אז הם החליטו שלא לזרוע בו, זה נקרא סטי בור. החידוש של נחל, שיש כאן מציאות כזאת של נחל, שהיא גם נחשבת למפסיק בפאה. הרש משנץ לא קיבל את התפיסה הזאת. כי אם הקרקע אינה ראויה לשדה, אז היא לא מפסיקה, משום שמה? יש לך הסבר? הסבר מאוד הגיוני למה הוא דילג על, על הקטע הזה ולא זרם, משום שאינה ראויה לזריעה, אז אין כאן חלוס מפסיק. לפי זה בסטייבור אינו מקום, הגדרת סטייבור אינו מקום שאין שם זרועים משום שהיא לא ראויה לזרועים, אלא הוא החליט להובירה ולא לעשות עבודת הקרקע בה, וזה שייך רק בקרקע הראויה לזריעה. אם כן, יצא לנו הגדרה כזאת בסטייבור. סטייבור הכוונה היא שאינה ראויה, סליחה, קרקע שהיא ראויה לזריעה והוא לא זרע אותה. קרקע, אז בואו נשים פה פס, קו מתחת. קרקע שהיא ראויה לזריע, זה חמש שורות לפני סוף התורה ימיני בסדר, אבל קרקע שאינה ראויה לזריע לא שייך בה שהובירה, כי עוד פעם אינה שאימילה ראויה לזריע, אז איך עשית פעולה בקוב העשה של להוביר את הקרקע, כי אינה, מילא מצד טבע קרקע היא אינה ראויה. והנה, התוספות במבס ושום כוספו, דזה, דאיצריך להשמיעינם דרך הרבים ודרך היוחיד, יש באמצע השדה שביל, שביל לטובת הרבים, כדי להגיע ממקום למקום דרך השדה, שלא צריכים להקל על הרבים, שהם לא חייבים להקיף את כל השדה, זה נקרא שביל, ויש כאן שביל היוחיד, דהיינו שביל לטובת הביילים, למשל כדי שהמשפחה שלו תהיה קלה להם לעבור שם, ולא בשביל הרב. ושניהם מפסיקים. אז תוספות בבסרה, בדף נ"ה, הם רוצים לדעת למה אני צריך שני החידושים הללו, שגם שביל של יוחיד מפסיק וגם שביל של רבי מפסיק. אז אומר תוספות הכל רבוסו, יש כאן חידוש בכל אחד ואחד. דה שביל של יוחיד דרך יוחיד השמיעינן דלו בוי קבוע, כלומר ייתכן שהיום הם עוברים שם, בוא נגיד בני המשפחה של הביילים היחידים האלו, במחרת זורים שם ולא נותנים לאף אחד לעבור שם. מכל מקום, כיוון שבאותו יום באופן זמני הקטע הזה, הקו הזה בוא נגיד, משמש בתור שביל ליוחיד, אז יש לו דין של מפסיק, והוא מפסיק את השדה אף על פי שאינו קבוע. מה שאין כי בשביל הרבים, השמיעינן דבעינן קבוע, חידוש שבשביל של רבים הוא רק שביל שהוא קבוע, הוא לא באופן זמני שנתנו רשות ואור ינוק לבני רשות הרבים לעבור דרך השדה, אלא שהם קבעו את השביל. הקשו התוספות, דלו ליסני דרך היוחיד, וניה דינן, דלו בוי קבוע, מדקטוני שביל הרבים, דהיינו שביל שהוא קבוע, אז ממילא כיוון שהתנאי הזה, הברייתא הוסיפה אותו, דווקא בשביל של רבים, שהוא חייב להיות קבוע, ממילא ניה דינן, אני יכול להבין ולדייק, שבשביל של יחיד הוא מפסיק אפילו כשאינו קבוע. אומר תוספות, לא תני דרך יחיד, אז לא לסני דרך יחיד, ותראיץ, דאילב דתני צ'וויו, לא אבי עדינן, המיני ומפסיק תפה. כלומר, יש סברה לכאן או לכאן, לומר שדרך יחיד הוא המפסיק, או לומר דווקא שדרך רבים הוא המפסיק, ולמה? אז הוא אומר ככה, כי דרך היחיד, רק שני אחד, המיני מפסיק תפה, דרך היחיד, אז הלשון של הברייתא היא דרך יוחין. דרך זה לא שביל. שביל זה מקום מצומצם, צר, אין פה רוחב. זה נקרא שביל. כמו למשל, אם אתם יוצאים פה מהישיבה שלנו, פונים ימינה, תכף תראו שביל. זה מאוד צר. מה שאין דרך, דרך המשמעות היא יותר רחבה. אז הוא אומר ככה. דרך היוחיד רוחב תפי ושביל הרבים בוקי בי רבים. אז יש יתרון לכל אחד. מצד אחד היתרון של יוחיד הוא שיש לו רוחב, זה נקרא דרך יוחיד, כאשר לעומת זאת השביל של הרבים הוא צר, אז הוא לא כל כך משמעותי מבחינת המשך השדה משני עברי השביל. אבל מאידך גיסא, השביל הוא מקום שבוקי בי רבים, הרבים בוקעים בו, עם עין, בוקעים בו. וזה יותר משמעותי. אז הוא אומר, אוקיי, בסדר. אז אני רוצה לדלג להגיע לנקודה מסוימת. שתי בור שיורה בגימל תלומים של פסיח שהם שתי עמוס, כמו שכוסף הרש משנץ בקליים. ולפי זה דרך שאינו עומד לזריע לא שייך שיפסיק מדין סטי בור. הוא חוזר על היסוד שהוא כבר קבע אותו, שאם יש מקום שאינו עומד לזריע, כגון שביל או דרך היוחיד אינו עומד לזריע, אז אם כן אי אפשר להפוך אותו לסטי ניר, משום שאינו רואה לזריע. ואיך הגדרנו סטי ניר? קרקע שהיא ראויה לזריע. אז הוא עונה על פי היסוד, הוא עונה על שאלה אחת, למה אנחנו זקוקים לחדש בדרך יוחיד לדוגמה שיש לו רוחב של שתי עמוס, אז למה אתה צריך לחדש פה שהוא מפסיק לפה? הרי מכיוון שהוא לא זורע שם, כי הוא מאפשר לאנשי ביתו לעבור שם, אז ממילא הוא שתי בור. אלא התשובה היא שהוא לא שתי בור, משום שכיוון שהוא דרך שהאנשים הולכים בו, אז הוא כבר אינו ראוי לזריע. אז אם הוא אינו ראוי לזריע, אז הוא לא מעומד, הוא לא קנדידייט להיות שתי בור. כי מה ההגדרה של שתי בור? מקום שהוא ראוי לזריע. אני חוזר על זה אלף פעמים, אני מבקש סליחה שאני מדבר עליכם כמו ילדים קטנים, אבל זה בשבילי, לא בשבילכם. אם אני לא חוזר, אז אני לא, זה לא נכנס חודר פנימה. כי אני הייתי אומר שסטי בור הוא מקום שאינו ראוי לזריע. פוקפקן, ההפך הוא נכון. אם הוא אינו ראוי לזריע, אז הוא לא מפסיק לפה, כי יש לי הסבר פשוט למה הוא דילג על אותו קו. אלא אדרב, סטי בור הוא מקום שהוא ראוי לזריע. לכן אני צריך את החידוש של נחל, לפי שיטת הרשב"ם שנחל אינו רואה לזריע, ואם כן הוא לא יכול לשמש בתור סטי בור להפסיק, אז יש כאן מפסיק חדש בפני עצמו שנתחדש פה של נחל, והוא הדין לגבי דרך היוחד, שגם יש לו את המידות, את המימד הזה של רוחב כמו סטי בור, אבל אני צריך, אני זקוק לחדש סטי דרך יוחיד, משום שזה לא יכול להיות סטי בור, אומר המקדש טוב, משום שהוא אינו רוי לזריע. אבל כאן אנחנו מגיעים לעיקר החידוש, לטורף העניין שלנו היום. והנה, זה דזרע אחר מפסיק. יש כאן עוד מפסיק, זרע אחר. למשל, אם הוא זורע בשדה, בוא נגיד חיטים, ופתאום הוא מגיע לאיזשהו קו והוא זורע סיעורים, זה נקרא זרע אחר. וזה מפסיק את השדה לשתיים, מחלק את השדה לשתיים לחייב אותו בפאו בשתי השדות, כי שדה אחת היא מיועדת לזרע X והשנייה לזרע Y. מובן? כוסב הממרש, אינני יודע מי זה ממרש, למרות שלמדתי פאו, אבל אני לא זוכר מי זה ממרש. במדרושים זה נקרא מדרש רבה, אבל אני לא מאמין שהוא מצטט כאן מדרש רבה. אז משה רבי, כן, אוקיי, זיין עדה, אבל אינני יודע מי זה.
זה אתמול,
אני יודע, עכשיו זה נפל, הסימון נפל, המשנה ראשון, יש על משנייס פאה, משנה ראשון ומשנה אחרון, אז כוסה במשנה ראשון, אני חושב, אם אני לא טועה. דהיינו מין אחר שאינו כליים עם השדות. אוקיי, תכף נבין מה קורה כאן. אוקיי, אז תנו לי כמה דקות כדי שהדברים יתבהרו בעזרת השם. אבל אם הוא כליים, כבר הוא צריך להרחיק בייס רובע בשביל הכליים ולא זרע. כלומר, יש דין שאם אתה זורע שני מינים והם כליים זה עם זה, לא שני סוגים של קידניס שאין בהם דין כליים, אבל בוא נגיד זרע, זרועים כמובן 15 מינים וקידניס שיש איסור כליים, עוד מעט נגיע לשני סוגים של 15 מינים לחיטוס האורו, גם בזה יש כליים. אז אם זה שני מינים שהם כליים, אומר המשנה ראשונה, הרי בין כך יש לו דין של הרחוקה, הוא צריך להרחיק בלי לזרוע כדי לחלק את זה ביני וביני, וממילא עצם ההרחקה הזאת בלי זריע היא מפסיקה, ואני לא צריך להגיע למפסיק של מין אחר. כך מחדש המשנה ראשונה. אומר מקדש דוד, אך רשי זל כוסף במנוחוס, מה זה זרע אחר? היינו שזורע הדושים בין שתי ארוגות של חיתים. והרמב"ם בפירוש המשנה כוסף כגון שיפריש בין חיתה לזרע פולין או אפונין שהם קיטניוס. אז יש כאן חיתה וקיטניוס, או לפי רש"י יש כאן הדושים וארוגות של חיתים. שוב פעם, קיטניוס וזרע, סליחה, ו-15 מיני דוגון ודוגון. ובפסוקוב כוסף כגון חיטה מכאן וחיטה מכאן וסיעורן באמצע עין שום. נו, אם כן נשאל את השאלה, הרי קידניוס עם תבוע או תבוע עם תבוע, דהיינו חיטה עם סיעורו, כליים נדהו וצורך להרחיק בייס רובה. אם כן חזרנו לקושת המשנה ראשונה, הרי לשמת הזקוק לזרע אחר בתור מפסיק, הרי ממילא כיוון שזה כליים זה בזה, אז אתה חייב להרחיק, ובייס רובע והמרחק הזה הוא בעצם stay near, וממילא אני לא צריך לחדש כאן מפסיק של זרע אחר, הוא כבר כלול במפסיק של מה? של סטי בור, דיינו שאין פה זריע. אומר המקדש דוד, לא קשה קושה סבישנה ראשונה, שההרחק יפסיק, דהוך לא שייך שיפסיק מדין סטי בור, כיוון דלא אפשר לזרוע בהפסק הזה משום איסור כליים, לא מקרי סטי בור, כי סטי בור זה רק אם אפשר לזרוע, והוא הובירה, והוא החליט להובירה. הרי שוב פעם אנחנו חוזרים לחידוש היסוד של המקדש דוד, שאיך להגדיר סטי בור, הוא מקום שדה שהוא ראוי לזריע, אבל כיוון שעל פי דין כליים הוא לא ראוי לזריע, אז אי אפשר להכיל עליו שם של סטי בור, לשם כך אני חייב לחדש דין של זרע אחר, מפסיק של זרע אחר. אם כן, יש לנו שני דינים, יש לנו דין של מפסיק של זרע של סטי בור, ועוד דין של מפסיק של זרע אחר. נו, מקשה Mishnah Rishona, Reilu Sheimata, Tzadich Lo Sifkan, Mafsik Shel, Nu Tazluli Rabbi Yisrael, Mafsik Shel Zera Acher, Hagei Kevon Shebedine Kilayim, Yesh Harchoka, Bein Zriya Zot, Lezriya Zot, Kdei Lachik, Et Shnei Aminim, Is Memelo Zeh Stei Buh, מתרץ המקדש דוד לא קשה מידי והוא מוכיח מראשונים שזרע אחר מדובר בכליים נו, אבל הוא צריך להרחיק זה לא סטייבור, מדוע? זה לא רואי לזריה אז ברזון בא ואומר ומה סבר המשנה ראשונה הרי הוא היה משוכנע שיש כאן דין של סטייבור אבל הרי מקדש דוד הוכיח מכמה הוכחות ראיות חזקות מאוד שנדמה לי שאי אפשר להכחיש אותם ששדה בור הוא דווקא מקום שהוא ראוי לזריעה אם לא כן אז למה רשב"ם היה צריך להוסיף נחל ואם לא כן מה הייתה הראיה השנייה שלו למה אני צריך גם שדה בור וגם שדה ניר והראיה השלישית שלו דרך יוחד, למה אני צריך דרך יוחד? הרי גם הוא רחב מספיק כדי שיר של שתי אמוס אז למה אני צריך את זה? הרי הוא שתי בור אז מה יעשה המשנה ראשונה עם כל אותם ראיות כאשר הוא קובע שאם יש לך זרע אחר שהוא כליים אז ממילא הוא נופל לכלל, לסוג של מה? של שתי בור נו, אבל הוא לא ראוי לזריעה אז כאן אני רוצה להכניס את החקירה שלנו מי יכול לתת לי נחס רוח גדול אחרי כמה שבועות שאנחנו עוסקים באותו חקירה מה החקירה שלנו? בדיוק, דינו מציאס לדעת המקדש דוד והוא רוצה להסביר את כל הראשונים כאן רשי והפירוש משנאי של הרמב"ם ופסקי התוס וכולי כדי להסביר אותם, הוא רוצה להגיד שאין נפקא מינה, אין שום הבדל בין רוי לזריע במציאוס לרוי לזריע על פי דין, או הפוך, לאין עוז רוי לזריע במציאוס ולאין הרוי לזריע על פי דין. זה הכל אחה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה הכל אחד, ממילא. אי אפשר לומר ולקבוע שדה בור לא בשדה שהיא ראויה לזריע במציאוס ולא בשדה לא בשדה שאין הראוי על זריע במציאוס ולא בשדה שאין הראוי על פי דין כי לדעת לתפי תפיסת המקדש דוד אין כאן שום נימה של, של, של חילוק של הבדל בין אין הזרויה לאין הזרויה למעשה אין הזרויה אין הרוי על עזריה ואם אין הרוי על עזריה אני נמנע אני כאילו בבית האסורים בשרשרות של ברזל אני לא יכול לזרוע מי הטיל עליי את השרשרות האלו ומנע ממני עזריה או הטבע או הקודש ברוך הוא לא משנה בשני המקרים השדה אינה ראויה לזריעה אם אינה ראויה לזריעה אז אין כאן הקר אין כאן הוכחה הקובעת שהוא שדה בור כי שדה בור הוא דווקא שדה שהיא ראויה לזריעה בא המשנה הראשונה והוא אומר לא כך אם על פי דין אם במציאות השדה אינה זריעה אז יש לך כל ההוכחות שהוכחתם ש בחי גבנה אי אפשר לקבוע שם של, של ניר, של שתי בור. מה שאין כן, אם במציאות אני יכול לזרוע, אז זה כבר נהפך להיות שתי בור. לכן, המשנה הראשונה היה נאלץ במסקנה שלו להגיד ולחדש שזרע אחר, הכוונה היא שזרע אחר שאין בו איסר כליים כי אם יש בו איסר כליים חיטו סעורה וכו' וכו' כיפיס עם תבוע אז ממילא זה נהפך להיות זה נופל לתוך הקטגוריה של שתי בור אז בקיצור בסיכמו של דבר למדנו כאן קטע חתיכה ראויה להתכבד ראויה לזריעה ממסכת פאה לחלק בין אין הרוי לזריע במציאוס לבין אין הרוי לזריע על פי דין אוקיי רבותיי בואו נתקדם הלאה הזמן חולף עובר אוקיי Yesh b'mesech tegitin machloket yidua bein Rabbi Eliezer lebein bein Rabbi Loza lebein Rabbi Meir legabe get. Rabbi Loza sofer eidei Rabbi Loza sofer eidei mesira karsi. Da'ayin sheyesh din shel ktivat haget lishma u'mesirato b'fnei shnei eid. L'umat zot yed shitat Rabbi Meir she'edei chasim akarsi. Ein din, ein tzorech li ktivat haget lishma ela tzarich la'avi shnei eidim afilu m'matza get barachov she'nechtav l'shem Yaakov u'kochel acher azug acher efshar lachshir otal yidei eidei chasima kashe heim chotmim l'shem habal u'l'shem ha'isha azot. אני מתכוון לומר שאם שני עדים חתמו על גט לשם, לפי רבי מאיר, לשם, לשם איש זה, בעל זה, ולשם איש הזו, אז הגט הוא כשר מדין עדי חסים הקרס. איך אנחנו יודעים שאכן הגט נכתב לשמו לפי רבי לוזור, או הגט נחתם לשמו על יבד רבי מאיר עדי חסים הקרסי, על זה יש לנו את כל הסוגיה הגדולה הזאת של חמישה דפים בתחילת מסכת גיטין, בפני נכתב, בפני נכתם, שהשליח נאמן בתור עד אחד, והחכמים החשיבו אותו כשני עדים, להעיד על כתיבת הגט לשמו ועל חתימתו לשמו. עכשיו, לשם מה צריך השליח להעיד שהגט נחתם לשמו על ליבד רבי לוזר? כדי רבי לוזר סובר עדי מסירה קרסי. אז בכלל אין צורך לידי חסימו. והגמרא כאן אומרת, בדף דלת, להפתעתנו, שלא בואי רבי לוזר חסימו, האמת היא שהגט הוא קשה לליבד רבי לוזר בלי חתימות, אבל היחד החוסים, אבל אם הם חתמו, אז אם הם חתמו, הם חייבים לחתום לשמה, ואם חתמו שלא לשמה, אז מודה רבי לוזר במזויף מתוכו שוב פוסק. עכשיו בואו נבין. מה הכוונה מזויף מתוכו שוב פוסק? רשי מביא כאן שלוש דוגמאות של מזויף מתוכו. שתיים מהם בעצם לא נוגעים כל כך לענייננו. רשי אומר, כגון שחוסם אולוב קרוב או פוסל. דהיינו שהעדים שחתמו על הגט, הם היו קרובים או פסולים. תוספות מסבירים, שלמה רב לוזה יודע שיש לנו בעיה גדולה עם עדי החתימה בשטר, הם פסולים או קרובים. אומר תוספות, משום שסומכים על הגט הזה, כאשר האישה רוצה לגבות את כתובתה. איך היא מוכיחה שבאמת בעלה גירשה אותה? אז אפילו לפי רבי לוזר, אם אין חתימות בגט, אז אין כאן שטר ראיה. וכדי שהשטר הזה יהווה ראיה בידה של האישה, לגבות על פי הראיה הזאת, על פי הגט הזה, היום זה אחרת. לא ניכנס להיום, אבל רק בזמן התלמוד. על ידי עדי חתימה בגט. אם היא תופסת את הגט בידה, ויש עדים שחתמו על הגט, על פי השטר הזה, היא מוכיחה שהיא נתגרשה, ולא קיבלה את הכתובה. על הבעל ראיה להוכיח שהוא פרע את הכתובה, אם הוא טוען כך. אם כן, אנחנו חייבים לקבוע שעדי החתימה האלה הם לא קרובים ולא פסולים, כי ייתכן שנסתמך על השטר הזה, הגט הזה, בתור שטר ראיה, לגבות ממון מהבעל. עד כאן מובן. עכשיו רשי נותן דוגמה שלישית. או שלא לשמה. או שהם חתמו שלא לשם גירוש. מקשה תוספות, מה זאת אומרת שהם חתמו שלא לשם גירוש? הרי כאן איירינון, מדובר פה בשיטת רבי לוזר, הסובר שעדי מסירי קרסי. דהיינו שאני צריך לשמוע בכתיבת הגט. מבחינה הזאת גט שונה מכל שאר שטרות. אין דין של לשמוע בכתיבת שאר שטרות. כאן יש דין של לשמוע, אבל לשם מה צריך השליח להעיד ולקבוע שגם החתימות שבגט הם היו לשמוע. הרי עליו את רב לוזר, הגט הוא שטר קניין, הוא לא שטר ראיה, ואם כן אין דין ואין צורך לחתימות של העד. אז עוד פעם, בשלם, אם אתה רוצה להפוך את הגט הזה בידה של האישה לראיה על כסובה, על מומן, אז אני מבין היטב שאם העדים היו פסולים או קרובים, יש לנו בעיה ואנחנו צריכים למנוע, להימנע, להרחיק את עצמנו מהבעיה הזאת. אבל מה פשט כאן שהם חתמו שלא לשמוע? הרי שלא לשמוע, אין דין של חתימה שלא לשמוע ליבד רב לוזר, חתימה שלא לשמוע זה בעיה ליבד רבי מאיר. אבל מה זה קשור עם רבי לוזר? אז תוספות אומרים תימו לרי, מה העניין שלא לשמוע לפסול את הגט במזויף מתוכו? הוא אומר ככה, אם חתומים בו קרובים או פסולים הוסם בדין מפסל. אני מבין למה לפסול את הגט, משום דילמה עושי למסמך עליי ולהשיא או להוציא מומן על פיה, ואף על פי שהדובר אמס אין לעשות אלא בעדוס כשרה. הוא מביא על זה הוכחה ממסכת יבומס. אלא שחתמו שלא לשמוע, מה תקלה יש בכך אם נסמוך עליו? מה הבעיה כאן של חתימות שלא לשמוע? אז רב סלוויצ'יק בשיעורים שלו הציע פירוש לקושת התוספות והוא דוחה אותו עד שהוא מחדש פירוש אחר לגמרי, וזה תראו בעמוד 75 שצילמתם אתמול. תוספות דיבור מתחיל מודה רבי אליעזר. אומר רב סלוויצ'יק, אילו הקשו התוספות איך שייך לחתום לרבי לוזר שלא לשמוע כדי שיהיה נחשב למזויף מתוכו, להבוס פסול של מזויף מתוכו, הלא תמיד הביא חתימה שלא לשמוע. כלומר, כשעדים חותמים בגט, החתימה על פי דין נחשב לחתימה שלא לשמוע. למה? כי כל המושג הגדרה של לשמוע הוא לשם גירושין, אבל חתימת הגט לפי רב לוזר היא לא לשם גירושין. המסירה של הגט היא לשם גירושין, ואין חתימות בגט. ואם העדים חתמו על הגט, אז זה לא חתימה הקשורה לגירושין, כי החתימה שלהם לא מעלה ולא מורידה לגבי גירושין, לעצם הגירושין. ומילא, אם הכוונה של תוספות היא שזה נחשב שזה נחשב לחתימה שלא לשמוע, לא ניכנס למוח, למחשבה של העדים, מה הם חשבו, מה הם לא חשבו, לא משנה כלל, כי על פי דין הרי החתימות שלהם אין להם דין של חסים או לשמוע, כי לשמוע הכוונה היא שאני יוצר גט כדי לגרש בו לעבוד גירושין. החתימה הזאת היא מיותרת לחלוטין, אין לה שום קשר, אין לה שום שייכות לעבוד גירושין, כי אלה מסירי קרסי. אומר רב סלוויצ'יק, אם זה הפשט בקושת התוספות, אז לא היה להם תירוץ. עוד מעט נראה את התירוץ של תוספות. אבל אומר רב סלוויצ'יק, שאם זה הפירוש בקושתם, אז אין כאן שום תירוץ לקושתם. כי תוספות אומרים בהמשך, שאם ניתן לעדים לחתום על הגט שלא לשמוע, אז יש גזירה, אולי יבוא גם לכתוב את הגט שלא לשמוע. תוספות מחדשים בפירוש הסוגיה כאן בדף דלת, שיש גזירה של חסימה אוטו כסיבה, שאם יתנו לעדים לחתום שלא לשמוע, אז ממילא יבוא לחתוב שלא לשמוע. אבל זה לא מובן, כי הרי תוספות אומרים שתמיד החתימה נחשבת שלא לשמה, אז אתה לא יכול להגיע למצב של לשמה. כך טוען רב סולובייצ'יק. יש לי מה לדון פה, לפלפל, אבל אני רוצה להגיע לעיקר ענייני. אך נראה שאחרת הקשו התוספות. כלומר, יש לפרש תקושת התוספות בדיוק ההפך. לא שזה תמיד נחשב לשלו לשמוע, אלא תמיד זה נחשב לשמוע. מה הכוונה? תתוסס סביר לי, תיכול להיות שטר ראיה על גידן וקידוש בלמעלה בעמוד 76. נדמה לי שהוא מתכוון לומר שתוספות הן בדעה שגם הליבה דרבי אליעזר, גט, למרות שהוא שטר קניין, גם יכול להיות שטר ראיה, כמובן בתנאי שעדים חתמו על הגט. אם אין כאן חתימת עדים, הגט הוא קשה בתור שטר קניין לעבוד גרש. אבל אם בנוסף לכתיבת הגט לשמוע ומסירת הגט לשם האישה הזאת וכו', יש גם תוספת של שני עדים חתומים על הגט, אז עכשיו אני יכול לעבוד כאן, לחדש כאן שטר ראיה. ואף על פי שאין אוסו השטר שטר קניין. וואו, תוספות מחדשים שליבד תוספות, וכאן אנחנו הולכים לפי שיטת רב אלעזר, ניתן להחתים שני עדים על שטר שהוא בעצם מעיד על גרשת, דהיינו שטר ראיה. מבסביר לי לרב אלעזר, דעדי מסירה דווקא קרסי, ואפילו הוכי, כלומר אנחנו רגילים להסיק את המסקנה שעל ליבד רב אלעזר אין שום משמעות לידי חתימה. מה זה מועיל? אומר רב סולובייצ'יק שהליבד תוספות יש גם לרב אלעזר עדי חתימה, אמנם לא לעבוד גרשין אלא לעבוד שטר ראיה שהיא תוכל להוכיח שאכן היא נתגרשה. ואף על גב הוא שואל שלכאורה אין כאן שתי שטרות נפרדים, כי הרי העדים חתמו למטה בסוף הגט, אז למעשה יש כאן פיסת נייר אחת, כלומר במציאות יש לי רק שטר אחד, אבל הוא אומר לא, על פי דין יש לי פה שני שטרות. למה? כי תולף הגט הוא שטר קניין, חתימת הגט למטה מהווה כאן שטר ראיה, ואף על פי שהכל הוא על מציאות אחת של נייר אחד, מכל מקום על פי דין יש כאן שני שטרות. יש כאן חלות שם שטר קניין לעבוד את עצם הגרשין, ועוד חלות שם של שטר ראיה על ידי חתימת העדים. ואם כן, אם יש שני שטרות על פי דין, אז אפשר גם לחדש וליצור שני שטרות במציאות. אם כן, יש שטר ראיה על ידי הכתב עם עדי חסימה, ויש גם שטר קניין על ידי הגוף או התורף של השטר, אפילו בלי חתימות. דהיינו, על ידי עדי מסירה, העדים שראו והעידו על מסירת הגט. וכן כתבו תוספות במציא דף י"ח תומן א' להג'ה, כי אפשר לכתוב גט שני לראיה, אף על פי שלא על ידי הגט הזה נעשו הגרשים. אז עוד פעם, אם לדעת רבי אליעזר לרב אלעזר אפשר להכתיב שני עדים בגט, והגט הזה משמש עכשיו לא רק כשטר קניין לעבוד גרשים, אלא גם כשטר ראיה להוכיח בידה שהיא אכן נתגרשה ולתת לה להינשא לבעל שני, אז אם כן תוספות מסיקים שאפשר גם לכתוב שטר ראיה שהוא לא קשור בכלל לעצם הגרשין, כי הרי הוא מגרש אותה עם שטר שנכתב לשמוע ונמסר לפני שני עדים בלי חתימות, והוא מוסיף עוד שטר שיש פה שתי חתימות לשם שטר ראיה בידה של האישה. אך נראה לי ברור, כאן מחדש רב סולובייצ'יק, כי אפילו לדידהו, דהיינו לשיטת התוספות, שאפשר לכתוב שטר ראיה לגט עם שתי חתימות, היינו דווקא כשנכתב השטר ראיה al gin v'kiddushin b'terem asoto hakinyan. Klomar, yifshal lafoch ta seder hu chayav lagdim et havayat shtar rayo v'achar kach shtar kinyan. Aval im hu katav shtar kinyan v'natan v'hasofer natan et hashtar liyado shel abaylim abal masar ta get laisha כבר מאוחר מדי, כבר פוקע אי אפשר לעשות שטר ראיה. כי לאחר שכבר עושה קניין, אי אפשר בשום פונים ואופן לחשיבו כדס המסחייב עוד לצוות לעדים לכתוב ולכתוב שטר ראיה, כי אין לו שום שייכות לראיה הזאת, לשטר הזה. כלומר, כל שטר, אתם יודעים, מכירים את החידוש המפורסם של חיים בריסקה, הרי יש לנו דין של מפיר ולא מפיר סובם, אז איך אפשר להכשיר גט או שטר? מחדש רב חיים ששטר הוא שטר שנכתב מדת המתחייב, כלומר, הוא רק מעיד על ההתחייבות של אדם, אם זה מוכר שמחר קרקע, אם זה לווה שלווה כסף, וכו' וכו'. זה נקרא דס המסחיים. עכשיו, בנוגע לגט בתור ראיו, הרי יש לבעל סטטוס, יש לו מעמד של דס המסחייב, כי הוא בעצם מקנה את האישה לעצמה, אז הוא נחשב לדס המסחייב, אבל במה דברים אמורים כל זמן שהוא לא גירש אותה? אם הוא כבר גירש אותה, אז אין לו דין של, 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 של דס המסחייב. אוקיי, על כל פנים בואו נסכם לענייננו את מה שיצא לנו מתוך החידוש הזה. דהיינו שיש לפי שיטת התוספות שטר ראיה עם שתי חתימות על גירושין, והשטר הזה הוא שטר בפני עצמו אפילו על ליבא דה רב אלעזר. אבל איך תוספות הוכיחו זאת? משום שגם על ליבא דה רב אלעזר אפשר להחתים שני עדים, והשני עדים הללו הם מהווים שטר ראיה, ואף על פי שזה הכל על פיסת נייר אחת, מכל מקום על פי דין זה נחשב לשני שטרות, ואפשר לעשות שטר ראיה כשטר בפני עצמו. עכשיו רבוסי, תראו פה עוד חידוש מעניין בעמוד 228. אם מישהו יכול לעשות לי טובה ולפתוח למסכת גיטין דף חוף, יש שם סוגיה שנקראת, הזכרנו אותה אתמול, כתב עליון, כתב על גבי כתב. אז מדובר שהוא כתב כתב תחתון שלא לשמו, ואילו כתב עליון הוא heavier all of coolness לשמו. אז מה היה חסר בכתב התחתון? כתיבה לשמו. ועכשיו הוא מעביר עליו קולמוס כדי שעל ידי הכתב העליון הוא מוסיף כאן לשמו, ועל ידי זה הוא קושר. עכשיו, אם הוא כותב כתב עליון, למען דיום הכתב עליון הווי כתב, אנחנו עירינו לפי השיטה הזאת, אז אם כן נמצא לפי הסוגיה שמה שהוא יתחייב משום מלכס מוחק. למה? כי הכתב העליון מוחק את הכתב התחתון, ויש במלאכת שבת למתת מלאכות ביניהם מחיקה, ואם הוא מוחק, וכאן הוא מוחק על מנת לכתוב, אז הוא חייב. כך קובעת הגמרא, הסוגיה שם. מעביר אול אב קולבוס ומקדשו, ועל ידי זה הוא עובר על איסור מחיקה בשבת. אז שואל רב סלוויצ'יק, לכאורה הרי יש לנו עוד איסור כאן, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, יש איסור של מחיקת השם. אז הוא מביא פה רמב״ם בפרק א' הלכה ט"ו מלכות תפילין ומזוזה, והרמב״ם כתב ששמות צריכים לשמוע בנוגע לספר תורה. כלומר, להכשיר את הספר אני צריך לשמוע בכתיבת שם השם. משמע De'ilu b'shalo b'sefer Torah, shafir mikri shem, afilu shalo l'shma. As yesh chalut shem shem, li'inyan isur mechik lo tasun kein l'ashem alkechem, afilu im ha'shem nechtav shalo l'shma. Ela yesh din mesuyam l'gabei hechsher sefer Torah, shu lo kasher, ela im kein ha'shem nechtav l'shma. אבל אם השם נכתב שלא לשמוע, אומר הרמב״ם, אמנם הספר הוא פסול, אבל עדיין יש פה איסור מחיקה. אז אם כן בכסב עליון, הווי כסב, מדוע הוא לא עובר על איסור של מחיקת הכתב התחתון? הרי אמנם לגבי ספר תורה, הכתיבה הזאת שלא לשמוע אינו מכשירה, ומקדשת את הספר, אבל מכל מקום יש איסור מבחינת מחיקת השם. אז הוא מביא כאן שתי אפשרויות איך לתרץ את השאלה הזאת, ואומר שאולי יש דין. בוא נציע פה את שני המהלכים שלו. הוא אומר לפי המהלך הראשון, שאולי נבאר שלפי שיטת הרמב״ם, מדוע הספר אינו כשר אם הוא כתב את השם שלא לשמוע? התשובה היא משום שאין בו קדושת השם. כלומר, מה שהרמב״ם כותב כאן וקובע, שאם הספר נכתב, השמות של הספר נכתבו, או שם של הספר נכתב שלא לשמוע, כוונת הרמב״ם היא שאין כאן קדושת השם, ולכן הספר פסול. ואם כן, אם חסרה פה קדושת השם, ממילא אין כאן עבירה של מחיקת השם. כלומר שמחיקת השם אינה תלויה במציאות של שם, אלא בדין של שם. ובדין של שם יש לנו תנאי שהשם לא מתקדש על פי דין בקדושת השם, אלא אם כן הוא נכתב לשמוע. עוד יש לומר, אני אתן עוד תשובה ואחר כך תשאל. עוד תשובה, הוא אומר, דאפילו תהיה מחיקה אף בשמוס, שעל פי המציאות הם שמות, אולי גם שם יש איסור מחיקה. מכל מקום הוכה מותר, כאן זה יהיה מותר, דהוכה אבי על מנס לסכן. כלומר, הוא לא מוחק את השם כדי למחוק את השם, זאת היא לא כוונתו, אלא כדי לתקן את השם. והוא מביא כאן שיטת הראשונים שלגבי מחיקת השם והאיסור של אותה עשון כן לשם אלוקיכם, הוא דווקא מחיקה דרך השחתה. אבל אם המחיקה היא לא דרך השחתה, הוא לא מתכוון לאבד את השם כדי להשחית אותו, אז זה לא נחשב לעבירת מחיקת השם. אם כן, יוצא כך, לגבי שבת, אז הגמרא קובעת שיש כאן איסור מחיקה על השם משום שהוא מוחק את השם, אף על פי שהוא עושה זאת, או אדרב, הוא עושה זאת כדי לתקן את הספר, אז הוא עובר על מחיקה. אבל לגבי המחיקה של האיסור מחיקת השם לא תעשו כן, פה נתנה תנאי. מהו התנאי בעבירה הזאת? שהוא דרך השחתה. ואם הוא לא מקיים את התנאי של דרך השחוסה, הוא לא מתכוון לאבד את השם אלא אדרבה לתקנו, אין כאן עבירה. אבל לפי הפשט הראשון, העבירה הזאת של אותה עשון כן היא תלויה בשם במציאות, אם יש על הכתב אותם אותיות של השם, אף על פי שאין בו קדושת השם. אז לכן לגבי כסב עליון על גבי כסב, כיוון שאין קדושת השם על השם של התחתון, אז לכן הוא עובר על כסיב או מחיק על ידי זה שהוא מתקן בכסיב השם עם קודש, עם כוונה לשמוע. אבל לגבי איסור מחיקה, כיוון שאין כאן שם קודש, כי השם לא נתקדש על ידי כוונה לשמוע, לכן הוא לא עובר על האיסור מחיקה. Okay. Nish'alanu rak kama dakot, ve'ani rotze losif od davar achat. Yesh hevdel gadol ben mitziyut lidin lehilchot sfeikot. Yesh ma shenikra sug shel sofek b'mitziyut, kshanachnu lo yodim ma kara, ויש לנו ספק בדין. ומצאתי בזה נפקא מינה לגבי אורלו בחוץ לארץ. מה הדין של אורלו בחוץ לארץ? אז יש שתי דעות בדבר. קוים לו פליגי שאורלו אסורה בחוץ לארץ, לעומת כל שאר דיני ישראל. חוץ מאולי חלס חוץ לארץ. אבל אין איסורי ישראל התלויים בקדושת הקרקע בחוץ לארץ. יש אולי מקומו סמוכים בסוריה והמצב, אבל עקרונית מדורייתא. אז מה הדין של אורלס חוץ לארץ? יש שתי דעות בדבר. לפי דעה אחת, אורלס חוץ לארץ היא אסורה מדין הלוך למשה מסיני, ולפי דעה אחרת, והיא דעתו של רשי, סליחה, אורלס חוץ לארץ אסורה מדברי סוף. הסוגיה היא במסכת הקידושין דף ל"ח עמוד ב', ושם בדף ל"ט עמוד א'. עכשיו, בחוץ לארץ, לגבי אורלה, יש לנו דין של סופק אורלה מותר, לעומת ארץ ישראל, בארץ ישראל סופק אורלה להחמיר. במסכת ברוכוס, בדף ל"ו עמוד א', בסוף העמוד, הגמרא קובעת שבחוץ לארץ, יורד ולוקח ובלבד שלא יראינו. אין שם בסוגיה לעין קפריסין של צלף שרב היטר לאוכלן באורלס חוץ לארץ, משום שרבי עקיבא הקיל בהם אף בארץ ישראל. כלומר, אמנם אנחנו לא פוסקים כרבי עקיבא לגבי אורלה בצלף, אנחנו קובעים דלא כרבי עקיבא, אלא צלף יש בו דין של אורלה. אוקיי, זה סוגיה בפני עצמו, ולא לענייננו. אבל בחוץ לארץ אפשר להקל לגבי צלף ולסמוך על רבי עקיבא, כי כל המקל בארץ ישראל הלוכה כמוסו בחוץ לארץ. אומר רשי, פירש, מדובר באורלס חוץ לארץ שהיא מדברי סופרים, ולכן יש לנו ספק דרבונן לכולו. משמע מדברי רשי שאילו הייתה אורלה בחוץ לארץ מהלכה למשה מסיני, ואז יש לו סטטוס של מה? של דאורייתא. לא היינו אומרים כל המקל בארץ הלוך כמוסו בחוץ לארץ, אבל הרי לא מובן. יש לנו דין לפי הלוך למשה מסיני שלא רק אורלה אסורה בחוץ לארץ, אלא ספק אורלה מותר בחוץ לארץ. אז איך ייתכן שרשי אומר שלמה הלוכה כדברי המקיל בחוץ לארץ, משום שהאורלה חוץ לארץ מדברי סופרים, ואילו משמע מהדיוק ולא שמע שאילו היה אורלה בחוץ לארץ מדין הלוך למשה מסיני, אז באמת לא היינו סומכים על שיטת רבי עקיבא לגבי צלף. הרי יש לנו דין שאורלה חוץ לארץ על פי הלוך למשה מסיני מותרת בסופרים, אלא על כוחנו שאנחנו חייבים לחלק בין שני סוגים של ספקות. יש ספק במציאות, למשל אם אני לא יודע אם הפירות הללו הגיעו מסודה של אורלה, ויש לנו ספק בדין כגון קפריסין של צלף שאני לא יודע אם הוא נחשב כפרי או לא נחשב לפרי. איפה נאמר הדין של הלוך למשה מסיני סופק אורלה לכולו? זה דווקא לגבי סופק במציאות. אבל לגבי סופק בדין, אני לא אומר שעל פי הסופק הזה אני יכול להקל באורלה בחוץ לארץ. אם כן, סליחה שלא הבאתי את השיעורים של רב סולובייצ'יק על מסכת ברוכס, כי פשוט מכל הבעלה של כל המקומות האלו שכחתי, אבל רב סולובייצ'יק רוצה לחדש שדווקא בסופק אורלה בחוץ לארץ על פי הלוך למשה מסיני יש לו הוקל בסופק במציאות. Aber besofek bedin lo nemar sofek lekulo. Ela dafka im ani omer sof shed kol adin va'isur orla b'chutzah tu mitam divrei sofrim az nitan lomar she halacha ki divrei amekel d'ayinu afilu besofek bedin yesh makom lahakel. Nosif shtei el safot kan. Aleph. יש לנו סוגיה בתחילת מסכת נוזיר שסתם נזירוס 30 יום. יש לספק אם הוא אומדנה פסיכולוגית ומציאותית או שהוא דין. ונראה לי שיש לי שלוש הוכחות שהוא דין ולא אומדנה. א', הגמרא בנוזיר דף ה' לומדת זאת מאלפותא מפסוקים שסתם נזירוס 30 יום. שנית, הדין הוא שאין נזירוס בפחוס משלושים יום, ואם זה הכל אומדנו, אז למה שלא יבוא הנזיר ויאמר, הרי אני נזיר לשבועיים? וגימל, הדין הוא שאין נזירוס כנדורם, שסתם נדר, אינו מוגבל בזמן. ואם אין לנו שום סיבה אחרת לומר שהוא הגביל את הנדר, אז הנדר הוא לעולם. אז בלי תנאי מפורש, הנדר הוא לעולם, ואילו בנזירות, אין נזירות אלא עד סוף 30 יום, אף על פי שהוא לא פירש, משהו שהוא דין. אז על פי זה יש לי חידוש, יש הווה מידה בגמרא בנדורים, שהתורה הפקיעה נזירות בסוף 30 יום, ולכן אין דין של הפקעת הבעל או האב. אם למשל אדם קיבל עצמה, או למשל אישה נערה קיבלה על עצמה נזירות, אז יש הווה מידה בגמרא שאין כוח לבעל להפר. למה? כי התורה הפקיעה את הנזירות בסוף 30 יום. שוב פעם משמע שזה דין. עכשיו אתמול בלילה, בשעה חצות לילה, פתחתי את הספר הזה, המידות לחקר הלכה של הרב עמיה. ולהפתעתי מצאתי שיש לו יותר מ-100 עמודים על הנושא של מציאות ודין. התחלתי לעבור על הדפים האלו עד שנרדמתי.
איזה
כך? זה כך ב', מידה י' א', והאמת היא אולי נרדמתי מתוך שממון. זה היה משמם לי אולי יותר. אינני יודע. לא מצאתי כלום פה. אמנם רק עברתי על 20 עמודים, אבל לא מצאתי משהו שמעניין אותי, חוץ משני דברים. א', הוא אומר שהסוגיה בתמורה של איעובד מהני, איעובד לא מהני, כל הסוגיה הזאת נאמרה ושייכת אך ורק לגבי דינים ולא לגבי מציאות. הוא מביא פה רשימה, תמורה וגרשין וקידושין ותרומה, פיג'ן הבן ומייסר, מקדיש פלימום למזבח, פאה. הרי כל העניינים האלו מתהווים מדיני התורה. ההדגש הוא על המילה דין. ולכן היא עובד מהני, היא עובד לא מהני, כי הוא סותר בעצם את הדין. הוא לא מביא דוגמה של מציאוס, אבל הוא קובע כאן שלגבי מציאוס לא שייך לומר היא עובד לא מהני. זה דווקא משך אותי, אני לא יודע לאיזה כיוון הוא רוצה להגיע. ושנית, מצאתי פה חקירה פילוסופית שלדעתי היא שייכת לרוגצ'וב. אני לא מביא את הרוגצ'וב, אבל אולי הוא תלמיד של הרוגצ'וב.
כן.
זה ממש, אני שומע את הקול של הרוגצ'וב פה, ממה שאנחנו למדנו פה בחדר הזה לא מזמן. הוא רוצה לדעת האם המציאות פועלת את הדינים, או הדינים פועלים את המציאות. אז הוא אומר ככה, אין הדין של אישות מונח בנתינת הכסף של קידושין, כלומר הדין קובע את המציאות. כי מה זה, הוא נתן לה שוב פרוטו, טבעת, אז במציאות אין כאן אישוס, אלא הדין קובע את האישוס. אז אמרה תורה שמעשה מציאותי פועל דין, אז כאן קובע שהדין poel tamitziyut. Achen, klomar lumat zot, iser chelev odam o bosu b'cholov, sham v'vadai, hamitziyut kovat et adin. Klomar, hamitziyut shel dam, o hamitziyut shel chelev, hi zot sheyotzeret et adin. אני שומע כאן הידים מהרוגצ'ובי. טוב שאתה אומר לי שהוא היה תלמיד של הרוגצ'ובי. הוא היה, אני נדמה לי שהוא היה טלזר. הוא היה מועמד רבנות בתל אביב לפני קום המדינה נגד הרב, הרב שלי, רב סלוויצ'י. הוא זכה ואנחנו זכים. כי אם רב סלוויצ'י היה זוכה, אז זהו. זה היה סוף. על כל פנים, ממש דפדפתי פה, אני אעשה את זה שוב, אבל... כמו שאומרים בלועזית, he's on a different radar screen. ממש הוא, אני לא יודע, זה ממש פרח שונה לחלוטין, אז נדמה לי שעשינו עבודה די טובה כאן, בעזרת השם, ונפסיק פה. מחר בעזרת השם נתחיל מפתח חדש, אני עוד לא גיליתי לכם את הסוד, משום שאני, גם אני לא יודע את הסוד, מה יהיה המפתח מחר.
הסוד
הוא סוד. אז אם יצא שם, בלי נדר נמשיך מחר, והיום הקפנו כמה סוגיות טובות, ביניהם הסוגיה בפאר, ואני שמח על כך. בסדר? מי שרוצה מר מקומס לשיעור בנידה, אז עוד מעט אני אכין לכם מר מקומס. גם בנידה אנחנו מתחילים סוגיה חדשה. אני מצאה חציצה אחרי התבילה, האם אנחנו תולים את החציצה שהיא נפלה אחרי התבילה או לפני התבילה והיא צריכה תבילה אחרת.
11:45?
כן.